שיעור לכ"ג טבת, לשנה פשוטה. מתחיל בתחילת פרק ט"ו בעמוד 40 ומסתיים בדף כ"א עמוד א' במילים ללמוד יותר מרגילותו.
הפרק הזה פותח בציטוט של פסוק שכתוב אצל הנביא מלאכי. ידוע, מי שמכיר את לשון הנביאים, הרבה פעמים בעינינו הגשמיות והבשריות שלומדים את הפסוקים של הנביאים, הרבה פעמים נראה שהם חוזרים על עצמם לפעמים באותו פסוק, על אותו רעיון, פשוט בלשון אחרת, בלשון מליצית, כמו בשירת הים, יש לנו הרבה פעמים בדרך שירה חוזר, אותו דבר בלשון קצת שונה, ככה זה דרכה של שירה שאתה חוזר על אותו רעיון. אבל ידוע שבתורה כל מילה מדויקת, אין סתם חזרה רק לצורך היופי המליצה. פה בפסוק הזה של הנביא מלאכי יש משהו מעניין. נראה את לשון הפסוק. הוא אומר ככה, פרק ט"ו. ובזה יובן מה שכתוב. מה אומר הנביא מלאכי? אומר ככה, פסוק אומר, ושבתם וראיתם. תבואו ותראו את ההבדל בין מי למי. בין צדיק לרשע. זה לשון אחת של הפסוק, בין צדיק לרשע. אחר כך הוא מוסיף, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. זה לשון הפסוק. כשאנחנו רואים את הפסוק הזה ומנסים לבד בפשוטו של מקרא להבין את הפסוק, מה אנחנו מבינים בפסוק הזה? לכאורה הוא חוזר אותו דבר. מה ההבדל בין צדיק לרשע? עובד אלוקים ללא עבדו. בפשטות ככה זה נראה. הצדיק הוא עובד אלוקים, והרשע הוא לא עבדו, הוא לא עובד אלוקים. והנביא מלאכי, ככה זה נראה, הוא פשוט חוזר על אותו רעיון בביטויים שונים. בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. ככה זה נראה. אבל האמת שזה לא כך. יש בגמרא, במסכת חגיגה, הגמרא שואלת השאלה הזו. הגמרא שואלת, היינו צדיק, היינו עובד אלוקים, היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. זו השאלה שהגמרא שואלת, זה אותו דבר. והגמרא אומרת, תדע לך, לשון הגמרא זה כך, תדע לך שעבדו ולא עבדו, הם שניהם צדיקים. בהמשך בפרק הזה בתניה, בלשון התניה, זה ייקרא ששניהם בינונים. בתניה הוא יסביר לנו שצדיק ורשע זה שתי דרגות, ועבדו ולא עבדו זה שתי דרגות בבינוני. נראה את זה בעזרת השם בהמשך. אבל קודם כל נחזור רגע לציטוט לשון הגמרא. אז הגמרא אומרת, זה אותו דבר? אומרת הגמרא, לא. עבדו ולא עבדו זה שניהם צדיקים. אז בשני צדיקים מה ההבדל בין עובד אלוקים ללא עבדו? אומרת הגמרא, בלשון הגמרא זה אינו דומה מי ששונה פרקו 100 פעמים, ושונה פרקו 101. זה הלשון של הגמרא. מה הפירוש של הדברים? סוף סוף, לא עבדו זה מי ששונה רק 100 פעמים. עבדו 101. נו, וצדיק? אז שוב, הגמרא, לכאורה בפשטות דברי הגמרא, אתה רק מבין את ההבדל בין לא עבדו לרשע. אתה אומר שרשע זה לא בסדר, ולא עבדו זה בסדר 100 פעמים. אבל עבדו וצדיק מה ההבדל? לא כל כך ברור מלשון הגמרא מה ההבדל. בא אדמו"ר הזקן ואומר כאן בתניא דבר ממש מעניין. עבדו ולא עבדו זה שניהם בדרגת בינוני. אולי נגיד קצת בעל פה, ואז נקרא בפנים. אומר כאן אדמו"ר הזקן דבר מאוד מעניין. נראית דיוק הלשון. עובד אלוקים. עובד אלוקים. כל מילה מדויקת. צדיק לא נקרא עובד, צדיק נקרא עבד. מה ההבדל בדקדוק בין עובד לעבד? כשאתה אומר עבד, זה שם תואר של בן אדם, זה מצבו, הוא עבד. כשאתה אומר עובד, אתה מדבר על הפעולה, כרגע הוא עובד.
הוא באמצע
דרך. הוא עובד. עוד מעט נראה מי יותר, מי פחות, עוד מעט נראה. קודם כל נבין מה ההבדל, מה זה עבד ומה זה עובד. עבד זה שם תואר, זה מצב, הוא נמצא במצב. עובד הוא נמצא בעבודה, במאמץ, בהשקעה וכן הלאה, במלחמה. עוד מעט נראה מה יותר מה פחות, קודם נסביר את ההבדל. עכשיו, מה מרומז בהבדלים הללו? אומר כאן אדמו"ר הזקן ככה, צדיק הוא לא עובד, הוא עבד. צדיק כבר נמצא במצב מסוים, עובד זה נקרא, מה זה עובד? כתוב שאחד העבודות הקשות, אחד המקצועות הקשים, זה לקחת אור של בהמה, ולעבד אותו, ולהפוך אותו לקלף, לתפילין ולספר תורה. לקחת מאור ולעבד אותו, זה עבודה של הברוסקאי, זה עבודה מאוד קשה. זה נקרא עיבוד אורות. העבודה של העיבוד זה עבודה קשה, ומי שעושה את העיבוד הוא עובד. עם מה הוא עובד? הוא נלחם. עם מה הוא נלחם? יש לו פה אור שהוא של הבהמה, ויש לו ריח לא טוב, והוא נמצא במצב מהוס. והוא עכשיו צריך לעבוד עליו, בעבודה קשה, להוריד ממנו את החלק המהוס, ולאט לאט להלביש עליו את הקרבה, להפוך להיות קלף לספר תורה או לתפילין או למזוזה. זה בינוני. הוא עובד. הוא כל הזמן נלחם. יש לו בתוך תוכו את הבהמה שבו, הנפש הבהמית, והוא צריך להפשיט ממנה את האור. זאת אומרת, להוריד את הבהמה שבו, ולהפוך אותה לקלף של תפילין, להפוך אותה למשהו קדוש. זה עובד, הוא עובד קשה. צדיק, הוא לא עובד, אין לו את הבהמה שמפריעה לו. למדנו הרי בעריכות גדולה, שמה זה צדיק? זה מצב נפשי, שהוא כרגע נמצא במצב האלוקי הנדיר, אז הוא עבד, הוא עבד השם, הוא כבר נמצא אחרי העבודה, הוא כבר, זה כבר ספר תורה מהלך, זה לא קלף שנמצא בבורסקאי שהוא באמצע העיבוד, הוא כבר עבד. כן. לכאורה, לכאורה, כן, נכון? נכון, רק מה? רק הוא נברא עם פוטנציאל שהוא יוכל להגיע לצדיק. וזה מה שאיוב אומר, ברת הצדיקים. לעומת אותו בינוני, שהוא לא בגדר הזה של ברת הצדיקים, גם אם הוא יעבוד, כמה שהוא יעבוד, הוא לא יגיע לשלב הזה, כי הוא לא נברא להיות כזה. כמו שדיברנו בפרקים קודמים בהרחבה. זאת אומרת ככה, זה הבדל אחד, עובד לעבד. עכשיו תראו עוד הבדל מעניין. בדרך כלל כשאומרים עבד, תמיד בא על זה, מה המילה הבאה? עבד השם. זה על השום בדרך כלל. כשאומרים עובד, מה אומר כאן הפסוק הנביא מלאכי? עובד אלוקים. למה כשהוא אומר עובד, הוא מצמיד לזה שם אלוקים, וכשהוא אומר עבד, מצמידים לזה בדרך כלל, משה עבד השם. שם השם. מה ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים? אלוקים זה בגימטריה הטבע. אלוקים זה מידת הדין, זה גבורה. אלוקים זה משל בדרך כלל על אלם ואסתר. כמו שהפסוק אומר, כי שמש הוא מגן, השמש מאיר והמגן מצמצם את האור, אז מה המשך הפסוק? השם אלוקים. שם השם, שם הוויה זה כמו שמש, שם אלוקים זה כמו המסתיר. מי שנמצא בדרגת בינוני, שהוא כרגע עובד, הוא נלחם, באיזה מצב הוא נמצא? עובד אלוקים. הוא נמצא במצב שיש לו אלם ואסתר. והוא צריך להילחם, להוריד את האלם ואסתר שנמצא בו. אז איזה כינוי מתאים, איזה כינוי אלוקים מתאים לאדם הזה שהוא עובד? הוא עובד אלוקים. גם אלוקים זה בגימטריה הטבע, כל העבודה שלו זה להילחם עם הטבע. יש לו טבע, אופי בהמי, והוא נלחם עם האופי הבהמי שלו יום יום. הוא עובד אלוקים, הוא עובד עם הטבע שלו. לעומת זאת, כשמדובר על צדיק, שצדיק נקרא עבד, עבד אמרנו זה שם התואר שהוא כבר נמצא במצב שהוא כבר ספר תורה מהלך, הוא כבר כולו מושלם ומלא, אז העבד הזה מה שייך להדביק לו, לא עבד אלוקים, עבד השם, שם הוויה, כי שם הוויה ידוע זה שם שמרמז על למעלה מהטבע, היה הווה ויהיה כאחד, זה שם הוויה, זה למעלה מהטבע. צדיק נמצא כבר, הוא לא נלחם עם הטבע, הוא מתעסק, הוא, כל העבודה שלו זה באלוקות, בקדושה, מעל הטבע. לכן זה ההבדל בין עבד השם לעובד אלוקים, זה שתי דברים שונים לגמרי. בינוני נקרא עובד. יש בינוני, כל אני אומר הקדמה שנלמד זה בהמשך הפרק, פשוט שיהיה לנו גם בכל מקרה, גם לא נספיק את הכל בפנים, שיהיה לנו עניין שלם בראש. יש בבינוני שתי סוגים. יש בינוני שהוא נקרא עובד אלוקים, ויש בינוני שהוא נקרא לא עבדו, הוא לא עובד. מה ההבדל? מה זה נקרא בינוני שלא עובד? כל אחד יכול למצוא את זה ביום יום שלו ובחיים שלו. יש דברים שמבחינתנו זה קשה, קשה מאוד לעמוד בזה ולא להיכשל. ואם עמדנו ולא נכשלנו, זה היה באמת במאמץ אדיר וממש קשה מאוד. דבר שאנחנו צריכים להתאמץ בשבילו, איך אנחנו נכנה את המצב הנפשי הזה של המאמץ? עובד. יש דברים שמבחינתנו זה קל, זה פשוט. זה כבר עובר לידינו, כבר לא צריך להתאמץ בשביל זה. דבר שלא צריך להתאמץ בשביל זה, זה נקרא מבחינתנו לא עבדו. זה לא עבדו. לא בגלל שאנחנו צדיקים גמורים. אבל זה מבחינתנו כבר לא עבדו. זה לא מגיע לנו קרדיט ומאמץ על העניין, כי זה כבר, זה רוטינה, זה כבר ברור, זה הולך קבוע. היוקר האמיתי איפה נמצא? בעבדו. בדבר שנדרש ממך המאמץ והשקעה, וזה הולך בקושי. יכול להיות שהמאמץ הוא קטן, כמו שתמיד נותנים דוגמה, שאם אדם רגיל ללמוד כל יום שעה, כל יום, כבר 10 שנים, כל יום לומד שעה, 60 דקות הוא לומד, הוא לא מפסיק. תגיד לו, בוא תלמד 61 דקות. הדקה הנוספת שאתה משאיר אותו מעבר להרגל שלו, יותר קשה לו מכל השעה. כי שעה זה כבר אצלו רגיל, אבל עוד דקה אחת זה פשוט מאמץ נפשי מאוד קשה. ומה יותר יקר? הדקה הזו יותר מכל השעה. כי בשעה שאתה עושה את זה כבר בהרגל, זה לא עבודה, זה כבר, אתה לא נקרא שאתה עובד, זה כבר קבוע, רגיל. הדקה הנוספת שאתה משקיע, זה שווה יותר מהכל. יש להם עבודה באופן אחר, ברמה אחרת. בוא, זה עבד, שם התואר, זה תחום אחר. אנחנו בוא נראה מה נדרש מאיתנו כבינונים, איפה להיות. אצלם העבודה היא בקדושה. לא מול הרע, לא מול היצר, לא מול התומה, אלא בקדושה עצמה. כתוב צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אל תדע, כתוב אין להם מנוחה. אבל אין להם מנוחה בקדושה, בהתעלות עוד ועוד בקדושה. זה לא סוג עבודה שעליה אנחנו מדברים של מלחמה מול היצר.
זה כל מי שיותר ששומר מצוות ומי ששומר מצוות. זה ששומר מצוות רק עכשיו בוא נתקרב לדעת. זה ששומר מצוות יש לו איזשהו קונפליקט בינם אל עצמו, אם לברך בכוונה או לא לברך בכוונה.
נכון, אצל ההוא זה האם בכלל לקיים. נכון, נכון. על דרך זה כל אחד בתחום שלו יכול למצוא מהם, בהחלט. עכשיו אחרי כל
ה...
זאת אומרת,
בעבודה של הבן אדם, כדי להגיע לבינוני, הוא צריך להוריד מעצמו
את העולה.
את העולה, הרבה בשביל להגיע לאיזה מצב...
הוא כל הזמן מתקדם בברית הזו. אין ספק. אחרי כל ההקדמה, עכשיו נקרא את הלשון של הפרק בפנים, כמה שנספיק, ונראה את הלשון. הוא אומר ככה. וזה יובן מה שכתוב, נתחיל מהתחלת הפרק. וזה יובן מה שכתוב, ושבתם... וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק הוא, אתה יודע מה ההבדל בין עובד אלוקים לצדיק? שעובד הוא לשון עובד, שהוא באמצע העבודה. איזה עבודה? שהיא המלחמה עם היצר הרע. הוא עובד, הוא כרגע נלחם, כל רגע, כל פסיעה אצלו זה במאמצים אדירים. להתגבר עליו. ולגרשו מהעיר קטנה. העיר קטנה, כמו שלמדנו, זה הגוף. שלא יתלבש בעברי הגוף. זה מלחמה כל רגע, על כל שנייה, שלא יהיה לו מראות אסורות, שלא יהיה לו שמיעה אסורה ודיבור אסור וכן הלאה. שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד. זה באמת ממש עמל, כל אחד מכיר בעצמו, כמה זה עמל והשקעה, שלפעמים נראה שלהזיז הר יותר קל מלעשות, מלהתאפק בדבר קטן. זה עבודה קשה. והיינו הבינוני. זה בינוני. בינוני נמצא באמצע עבודה, הוא עובד. אבל הצדיק נקרא עבד השם, בשם התואר, כמו שם חכם או מלך. כשאני אומר על מישהו הוא חכם, אז זה לא אומר שכרגע הוא יושב וממציא חוכמות. יכול להיות שהוא ישן, הוא חכם,
שם תואר,
הוא מלך. הוא מלך, הוא לא חייב להיות שכרגע הוא מוציא פקודות וגזרות. הוא מלך בשם התואר, זה המהות שלו. שכבר נעשה חכם או מלך. כך זה, אותו הדבר הצדיק, שאני קורא לו עבד, כבר עבד, כמו שדייקת קודם, הוא כבר עבד, היה לו פעם שלב שהוא עבד, כבר עבד, וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע. הוא סיים, כי הוא... מלכתחילה היה לו יעד אחר בחיים, והוא שייך להגיע, כי הוא נברא להיות כזה. עד כי ויגרשהו וילך לו וליבו חלל בקרבו, כמו שדוד המלך אמר על עצמו, וליבי חלל בקרבי, אין לו יצר הרע. ופה יש, הרי בתניה ידוע שכל מילה בתניה מדויקת מאוד מאוד. אדמו"ר הזקן בתניה רצה להביא דוגמה לעבד לשם התואר. אז איזה דוגמה הוא בחר להביא לשם התואר? כמו שם חכם או מלך. יכול היה להביא דוגמאות אחרת, כמו שם גיבור, כמו שם עשיר, כמו שם... כל מיני דוגמאות. למה הוא בחר להביא דווקא את שתי הדוגמאות הללו, כמו שם חכם או מלך, זה לא סתם. או יכול להביא דוגמה אחת, כמו חכם, אני צריך שתי דוגמאות. שתיים, תביא ארבע דוגמאות. אז יש רבי לוי יצחק, אביו של הרבי, כתב ביורים על התניה על פי קבלה, ויש לו שם גם ביורים שהם קצת יותר מובנים וקלים, אז בעניין הזה הוא מביא ביור ארוך על פי קבלה, למה הוא מביא את המילים חכם או מלך, אבל בסוף הוא אומר, ובפשטות אפשר לומר, דבר מעניין הוא אומר. כתוב הרי, שלמה המלך אומר, שיש פסוק שאומר, טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל. מה הנמשל? במילים אחרות, יותר טוב היצר הטוב מהיצר הרע. יצר הטוב נקרא ילד מסכן וחכם. היצר הרע נקרא מלך, זקן וכסיל. עכשיו, למה מלך? ולמה זקן? ולמה כסיל? כסיל אנחנו יודעים. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. למה זקן? כי הוא נכנס ראשון, והוא חושב שהוא מלך לפחות. עכשיו, האדם שמצליח, הוא מגיע למצב של צדיק, כשהוא הופך את היצר הרע לטוב, ליבי חלל בקרבי, אז הוא שלט על המלך. יש הרי דיוק מעניין שהבעל שם טוב אומר, על המשנה בפרקי אבות, אומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אומר הבעל שם טוב, לא כתוב איזה הוא גיבור המגרש את יצרו, אלא איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מה ההבדל בין מגרש לכובש? מגרש, אתה מוציא אותו, זורק אותו. כובש, אתה לוקח אותו, אתה מוציא את כל הדברים הטובים שיש בו, ואתה כובש אותם והופך אותם להיות שלך. הצדיק, הוא לא מגרש את היצר, אלא הוא לוקח את הכוחות שקיימים. הרי ידוע שאצל היצר יש כוחות אדירים. כמו ששור, יש לו יותר כוח מבן אדם. כמו שהפסוק אומר, רב תבועות בכוח שור. אדם שרוצה להוביל מסעות ממקום למקום, שם את זה על השור, לא על הבן אדם. היצר יש לו כוחות אדירים, כוח של שור. אדם יכול לנצל את הכוח של השור, אבל כמובן איזה הוא גיבור הכובש את יצרו ומנצל את זה לצד של הקדושה. אז הצדיק, קודם כל הוא כבש את המלך זקן, כבש אותו, אז הוא נהיה עכשיו המלך. ומי שולט אצלו כרגע? החכם. הילד מסכן וחכם. אז לכן, כשאדמו"ר הזקן רוצה להביא דוגמה לעבד השם, הוא אומר כמו... שם חכם או מלך, זה לא סתם שתי, הוא לא הביא סתם דוגמה. חכם או מלך זה שתי דוגמאות שמאפיינים את הצדיק. הוא חכם כי אצלו שולט היצר הרע, והוא מלך כי הוא כבש את היצר הרע שנקרא מלך. לכן אפילו הדוגמאות שנראים כדוגמאות שוליים, הם גם מדויקים, הם ממש משלימים את העניין. אז האדם הזה הצדיק הוא חכם ומלך שהוא גירש אותו. ואדמו הזקן, ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. בבינוני יש גם כן שתי דרגות. עובד אלוקים ואשר לא עבדו. לא עבדו נקרא גם כן בינוני. ואף על פי כן אינו רשע. אותו בינוני שקוראים לו לא עבדו, הוא לא רשע חלילה. אם כך, למה הוא נקרא לא עבדו? כי לא, וקודם כל הוא מסביר למה הוא לא נקרא רשע, כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה. אם הוא חליל היה עובר אפילו על עבירה קלה, הרי ברור לנו שהוא כבר לא היה יכול להיקרא בינוני. אם הוא נקרא בינוני, אז הוא לא עבר מימיו שום עבירה קלה. וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן. זאת אומרת, גם בסור מרע הוא מושלם, וגם בעשי טוב הוא מושלם. ותלמוד תורה כנגד כולם, אם מדובר על המצווה של תלמוד תורה, שזה המצווה שהיא כנגד כולם, מעל כל המצוות שקיימים, יש תלמוד תורה, כמו שאנחנו רגילים לומר כל יום, את המשנה שמסיימת במילים, ותלמוד תורה כנגד כולם, אז הוא נקרא בינוני, כי הוא גם את זה מקיים. ולא פסיק פומי מגרסה. פיו לא מפסיק מלימוד התורה, אפילו לא לרגע אחד. אז אם כך, כשהוא לא פסיק פומי מגרסה, אפילו לא לרגע אחד, אז ודאי שכשאומרים לא עבדו, לא מתכוונים שהוא סתם ככה מבזבז את הזמן. הוא לומד, הוא מקיים מצוות, הוא לא מבזבז אפילו רגע אחד. הוא בכל זאת, קוראים לו לא עבדו. למה הוא נקרא לא עבדו? אלא הבעיה שלו היא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית שבמוח השליט על הלב כנל. למדנו כנל, כמו שאומר, למדנו הרי בפרקים הקודמים שבינוני, יש דרגות בבינוני. למדנו בריחוד בפרק י' ג' שיש שלוש דרגות בבינוני. יש בינוני שהוא צריך כל הזמן את הסיוע מלמעלה, סייעתא דשמיא, שהיא תיתן לו את הכוח להתגבר על התאוות, על הפיתויים. אותו יהודי הוא לא נכשל באף פיתוי, ואי אפשר לקרוא לו עובד השם. למה? זה לא שהוא נלחם עם היצר הרע בסייעתא דשמיא, הוא לא נלחם בכלל. למה הוא לא נלחם? לא כי הוא צדיק. גם צדיק לא נלחם. צדיק לא נלחם כי כבר לא יצר הרע. הוא, למה הוא לא נלחם? מפני שאין ניצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו. היצר הרע, למשל, מדובר על עניין של לימוד תורה. היצר הרע שלו לא מפריע לו ללמוד תורה. למה? למה? מיד נראה, נקרא עוד כמה שורות. ואין צריך ללחום עמו כלל, הוא בכלל לא נלחם עם היצר הרע שלו ללמוד תורה. למה הוא לומד תורה? לא בגלל שהוא הרג את היצר הרע, אלא כגון שהוא מתמיד בלימודו בטיבו מתולדתו, על ידי תגבור את המרה שחורה. פשוט מאוד, הוא אדם שבטבע שלו יש לו טבע של מרה שחורה. אז אם יש לו טבע של מרה שחורה, הטבע של מראה שחורה זה טבע של קיבוץ. זה אדם שאוהב כל הזמן להיות עם הספר, ללמוד כל הזמן. הוא אין לו יצר כזה לרוץ וליהנות ולטייל ולצחוק ולבזבז את הזמן. הטבע שלו, הטבע שלה, בלי עבודה בכלל. הוא נולד עם אופי של מראה שחורה. אז אם הוא עם אופי של מראה שחורה, אז אם זה שהוא מתמיד זה שהוא מתמיד בלימודו, מגיע לו קרדיט. כל הכבוד שאתה לומד, הוא לא מתגבר, זה בא לו בטבע, זה האופי שלו. הצדיק, הוא עובד על הטבע שלו, הוא כפי שנראה עוד מעט. לא, הצדיק נולד עם הפוטנציאל להיות צדיק. הוא עבד ועבד ומיצה את הפוטנציאל שלו והגיע להיות צדיק. זה היה תלוי בעבודה. כי הוא, כן, אבל, בוודאי. אבל הוא אותו יהודי, זה לא שבכל התורה והמצוות אין לו יצר הרע. אם הוא מראה שחורה, זה לא אומר שהוא מושלם בהכל. אם מדובר לדוגמה בנושא של התמדה בלימוד, אז במקרה הזה התמדה בלימוד אצלו נקרא לא עבדו. למה? כי זה הטבע שלו. וכן, עוד דוגמה נוספת, אין לו מלחמה מתאוות נשים, הוא לא נלחם בכלל עם התאווה הזו. למה? מפני שהוא מצונן בטבעו, כי הוא אופי אדיש, הוא לא מתרגש משום דבר, אז הוא מכלום לא מתרגש, הוא לא מתפעל, אז במילא לא זה הנושא שהוא צריך להתמודד איתו.
הוא
אז אי אפשר לומר לו שהוא צדיק גמור. מה זאת אומרת? זה לא מדבר אליו. זה לא מדבר אליו לא בגלל שהוא עבד על עצמו שזה לא ידבר אליו, כמו שדיברנו בפרק קודם שיש התבוננות מסוימת שמובילה את האדם להכרה שהדבר הזה לא יפתה אותו, אלא אצלו הוא פשוט אדם אדיש. וכן בשאר תענוגי עולם הזה הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו. הוא לא אוהב מאכל זה וזה, הוא לא אוהב לאכול מאכלים של תאוות. אז מה, אז נגיד שהוא לא אוהב לאכול מאכלים של תאוות כי הוא צדיק? הוא פשוט אדם כזה שלא אכפת לו. יש אנשים שמרושלים בהתנהגות שלהם, מרושלים בלבוש שלהם, לא מעניין אותו. אז מה, זה בגלל שהוא סיגב את עצמו והוא בעל דרגה? לא, הוא פשוט, זה הטבע שלו. ולכן, מכיוון שזה הטבע שלו, אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם, להוליד מבינתו רוח, דת ועירת השם במוחו, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה. הוא לא יהודי שכדי לא להיכשל בלא תעשה, הוא זה נדרש ממנו להתבונן בגדלות השם, ולהתבונן שיש עין רואה ואוזן שומעת, ולהתבונן שיהיה לו עירת שמיים וכולי, כמו שרבי יוחנן בן זכאי אמר, הלוואי שיהיה לכם רב. אצלו הוא לא צריך את זה. הוא יש לו כזה, יש אנשים שנולדו עם, הרבי הקודם בשיחות שלו קורא לזה פרומקייט טבעית. פרומקייט זה אדיקות. אדיקות טבעית. הוא בטבע שלו, הוא כזה, יש לו אופי טבע שאצלו הוא נמשך בטבע שלו לכיוון כזה. אז מגיע לו קרדיט על זה. מגיע לו כל הכבוד שעבדת על זה, נולדת כזה. השני נולד עם אופי של מרה לבנה, הוא נולד עם אופי של אדם שמח, אז נראה את האדם הזה שהוא ממרה לבנה, אתה רואה אותו בשמחת תורה, עם הספר תורה, רוקד בשמחה ובססון, אתה לא רואה את זה, הוא טבעי, הוא רוקד, הוא שמח. כפי שנראה בהמשך, כל אחד צריך לחפש דווקא איפה שקשה לו, ושמה לעבוד. מה יעשה אותו אחד שהוא מתמיד בלימודו בטבעו? אז איפה היא? איך הוא יהפוך להיות עובד השם? אז אני אראה מיד עוד מעט, נגיד את זה כבר עכשיו, כי ילמד קצת יותר מההרגל. ילמד קצת יותר איפה שנגמר לו הטבע, שמה הוא יוסיף. נראה, בוא לא נקדים את המאוחר, נראה מבפנים עוד כמה מילים. אז אצלו, בשמחת תורה, שמחה זה עבודת השם. נכון, כל אחד ביום יום, אבל לא צריך לחכות לצמחת תורה כדי לעבוד את השם, הוא יכול לעבוד את השם גם בלימוד שלו. ולכן, ואהבת השם בליבו, הוא לא צריך להתבונן כדי לעורר אהבת השם בליבו, לדובקה בו בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם. הרי למדנו בתחילת התניה, שעירת שמיים מעורר קיום לא תעשה, ואהבת השם מעורר קיום מצוות עשה. היהודי הזה לא צריך להתבונן בגדלות השם כדי שיהיה לו יראת השם, ואז הוא ישמר מילות עשה. הוא לא צריך לעורר התבוננות ויגיע לאהבת השם כדי להיזהר בעשה. אלא די לו באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו. כל יהודי, כפי שנראה, הוא יגיד את זה מיד עוד מעט לכמן, בעזרת השם נגיע לפרק י' ח', נעריך בזה יותר. כל יהודי יש לו אהבה להשם, אהבה מסותרת. היא נקראת מסותרת, כבר הזכרנו את זה ונעריך בזה בהמשך, למילה מסותרת יש שתי משמעויות, משמעות חיובית ומשמעות שלילית. אפשר לקרוא לזה מסותרת, זה במובן שלילי, זה מסותר, חבל, זה נמצא מוסתר, לא מרגישים את זה. אפשר להגיד מסותרת במובן חיובי, זה כל כך עמוק, וכאלה מעמקי הנפש, שזה החלק הכי נסתר, ושם אף שום דבר לא יכול לפגום בזה, זה שלם כל הזמן. אז אותו יהודי, הוא לומד ומתפלל מאהבה מסותרת, כי אם לא היה לו בכלל אהבה מסותרת, אז אדמור הזקן אומר בתניה בהמשך, שהאדם אוהב בטבעו את עצמו יותר מאת הקדוש ברוך הוא. אז הוא חייב שיהיה לו גם את האהבה המסותרת, כדי שבכל אופן ניקח למשל את האדם עם המראה השחורה, שהוא מתמיד. למה שהוא יתמיד בלימוד תורה וילמד גמרא כל היום? יכול ללכת לאוניברסיטה וללמוד כל מיני ספרי חוכמה מאוד עמוקים, וגם בגלל שהוא מראה שחורה ישקוד על קריאת הספרים ויהפוך להיות פרופסור מדופלם. אז הוא גם ינת... מה?
יש לזה ביטוי אחר גם, לא?
רצינות, סגירות, למה? לא חייב, לא חייב. אנחנו רגילים ככה, אבל לא חייב. זה משפחה גדולה נמצאת תחת הכותרת הזו. אז מי יכוון את אותו אדם שיש לו כזה אופי של סגירות, שהוא יכוון את הלימוד שלו ללימוד תורה, ולא לשבת ולדגור על ספרים של חוכמות העולם? מי יכוון אותו? למה הוא בחר ללמוד תורה ולא דברים אחרים? זה בא מאהבה מסותרת, כי יש לו הרי אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא. אז בגלל האהבה המסותרת שיש לו לקדוש ברוך הוא, אז הוא מנווט את האופי שלו לצד אלוקי, לצד טוב. אבל לא מגיע לו קרדיט על זה שהוא עושה את זה, כי האהבה המסותרת הוא גם לא יצר. את האהבה המסותרת הוא קיבל בעסקת חבילה ברגע שנשמתו ירדה לעולם. נראה את הלשון בפנים. אלא די לו, ולכן אינו נקרא עובד כלל, כי אהבה זו המסותרת, לא, סליחה, דילקתי קטע, אלא די לו באהבה המסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אהבי שמו. הוא מסתפק באהבה המסותרת הקיימת אצל כל יהודי, ולכן אינו נקרא עובד כלל. למה? כי את מה שהוא עושה, הוא עושה בגלל הטבע שלו. האהבה שקיימת לו, הוא קיבל אותה במתנה.
אז יש אהבת עולם ואהבה רבה.
שניהם לא קשורים לאהבה מסותרת. שניהם זה עבודה. זה נראה בהמשך. אז את שני אלה, הוא בעצם גם לא, אי אפשר לייחס לו קרדיט על מה שהוא עושה בפועל, וגם אי אפשר לייחס לו קרדיט על הרגש המסותר שקיים רק ממות הקטע, כי אהבה זו המסותרת אינה פעולתו ועבודתו כלל. אהבה זו המסותרת, הוא לא יצר אותה, אלא ירושתנו מאבותינו לכלל ישראל. קיבלנו את זה בירושה מאברהם אבינו. איך אפשר לקבל ירושה אהבה? כמו שכתוב לקמן, פרק י"ח, נדון בזה, מאיפה האהבה הזו מגיעה, איך היא מגיעה, אבל היא האהבה שהיא קיימת בו בטבע, ומכיוון שכך, אז הוא לא נקרא עובד השם. הוא נקרא אינו עובד כלל. כרגע מדברים על הדוגמה, על מראה שמורה. אותו דוגמה יכול להיות במראה לבנה בכיוון הפוך, הוא רק הביא את זה כדוגמה. אדם ש... עכשיו אנחנו מדברים על מראה שחורה, זה כדוגמה, זה משל. אפשר לתת את אותן דוגמאות על הטבע הפוך, זה לא משנה. כל דבר שאדם עושה מצד הטבע שלו, אז זה לא דבר שאפשר בגלל זה לקרוא לו כל הכבוד, עובד השם. וכן, יכול להיות, עכשיו הוא אומר דבר כזה מעניין, יכול להיות שאדם נולד דווקא עם טבע לא ללמוד הרבה. והוא השקיע מאמצי נפש רבים, וזה היה לו מאוד מאוד קשה, ועד שהוא הרגיל את עצמו ללמוד שעה ביום. זה הלך לו, עד שהוא הגיע לזה, זה היה קריאת ים סוף. כל התקופה שהוא עבד על זה קשה קשה, זה עובד אלוקים. הוא עבד ממש. אבל אחרי שהוא כבר נגיד שנה, שנתיים, זה, הוא כבר כל יום יודע כמו שעון, משעה שבע, שעה שמונה, הוא יושב ולומד. ברגע שזה הפך להיות אצלו כבר הרגל, באותו רגע הוא איבד את הכינוי עובד, והוא מניה לא עובד. למה? כי הוא הגיע למצב, זה אמנם לא היה באופי הטבעי שלו, אבל הוא רכש את זה. זה ההמשך. וכן, אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו, גם אם יהיה מישהו שהוא לא נולד עם הטבע הזה, רק שירגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה, ירגיל את עצמו. אז היה לו קשה, אבל מרוב הזמן הוא הגיע לזה, והוא התחיל ללמוד בהתמדה גדולה, ונעשה ההרגל לו טבע שני. יש מושג טבע שני. טבע שני זה טבע שקנית אותו, רכשת אותו מרוב הרגל, זה נהיה עכשיו ההרגל, הרוטינה שלך. אז ברגע שאדם הגיע לטבע שני, באותו רגע הוא לא השקיע כלום. הוא הפסיק להשקיע כבר, הוא כבר עושה את זה בהרגל. די לו באהבה מסותרת זו. אז שוב, ההמשך לעמוד בקו שהוא הרגיל את עצמו, זה רק בא מכוח האהבה המסותרת, שדוחפת אותו ואומרת לו, תמשיך, תמשיך, זה בסדר, תמשיך. הוא לא מתחדש, הוא לא נהיה משהו שלא היה, הוא לא כל יום איזה רגש חדש. אלא זה אהבה שקיימת בלידה שלו, נכון? בוודאי. ופה בא המפנה של הפרק ואומר, אלא אם כן רוצה ללמוד יותר מרגילותו. אם אדם רוצה ללמוד יותר מרגילותו, יותר לא חייב להיות המון, יותר אפילו בדקה. אבל ברגע שעשית את השינוי, השינוי הזה זה דורש מאמץ הדקה הנוספת דורשת מאמץ יותר מה-60 דקות שהוא עשה מצד ההרגל. וזה מאוד מעניין, הפרק הזה פתח בלשון הפסוק, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע וכו'. כתוב, ראיתי במקום שכתוב שבעצם הכותרת של הפרק זה ושבתם וראיתם. קח את שתי המילים האלו. מה פירוש ושבתם וראיתם? אתה כבר נכנסת לאיזשהו הרגל, אז הכל רץ, קדימה, הכל בסדר. ושבתם וראיתם. תחזור ותבדוק עוד הפעם מה קורה איתך. אל תיכנס לשגרה. כי השגרה זה הדבר שבעצם מפיל את האדם. אל תיכנס, ושבתם וראיתם, תעשה עוד הפעם הסתכלות, רענון. תרענן עוד הפעם את כל המערכת, תחזור לנקודת ההתחלה, תראה מה קורה איתך, תיקח עוד הפעם כוחות מהמקור, ואז תלך עוד הפעם. כשאתה מרגיש שזה כבר חזר לשגרה, עוד הפעם, ושבתם וראיתם, ושבתם וראיתם. זה בעצם הכותרת של הפרק.